שלום רב, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 26 של רוורסל פרפורמר.
היי לכולם.
היום אורח מיוחד, גל מור. אהלן גל, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור.
אני אציג אותך בשתי מילים ואחר כך תרחיב. אז גל הוא עורך תוכן, מנהל פיתוח תוכן למעשה, בוויינט, וכותב של בלוג שאני מעריץ מושבע שלו, חורים ברשת. קורא אותו כבר הרבה מאוד זמן וממליץ לכל אחד שמתעניין בטכנולוגיה ובמה שקורה בישראל בתחום הטכנולוגי ובעולם לקרוא אותו. אז אני מאוד שמח שיש לנו בגלל היום לראיון שיחה, ונקווה שנכסה כמה שיותר זמן כמה שיותר נושאים בזמן המועט שיש לנו. אז אולי נתחיל בקצת תיאור של איזה עבודה אתה עושה בוויינט, ואיך ככה, איך נראית מערכת פיתוח התוכן והתוכנה אצלכם.
טוב, קודם כל אני בדרכי החוצה מוויינט, בתפקיד האחרון שלי, כמו שאמרת, מנהל פיתוח תוכן, שבעברית פשוטה משמעותי מנהל UI ראשי ומנהל פיתוח אפליקציות. זאת אומרת, מי שמתווה את האסטרטגיה המנשקית של וויינט ועל שלוחותיה השונות. איך נראית עבודת תוכן באתר כמו וויינט? קודם כל צריך לציין שזה אתר תוכן בין הגדולים בארץ, אם לא הגדול ביניהם. 300 אנשים, ומגוון של אתרי לוויין. זאת אומרת, וויינט הוא מזמן כבר לא וויינט COIL. יש לך את וויינט שופס, ואת ווין-ווין, ואת וויי-טורס, ומיינט, שזה אתר המקומי. כל אתר כזה הוא אתר בפני עצמו, עם צרכים בפני עצמם. צריך לציין שוויינט בנוי, הוא מבוסס על מערכת ניהול תוכן, שקוראים לה וינייט, שיש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה. כמובן שעובדי וויינט ועורכי התוכן בעיקר מכירים את החסרונות של המערכת, כי הם צריכים לקלל כל יום בעבודה עם המערכת הזאת. מצד שני, מערכת כזו, וכל מי שמתעסק עם מערכות ניהול תוכן בכיף כזה, עבור אתרים גדולים, יודע שהמטרה העיקרית שלהן היא למנוע ממשתמשי הקצה, שהם לרוב לא טקים ואין להם שום אוריינטציה לטכנולוגיה, למנוע מהם את הגישה ל-HTML או כל דבר שנראה כמו קוד חשוף.
מה המשתמשי הקצה בשבילך הם הכתבים עצמם?
האורחים לצורך העניין, לרוב האורחים שמטפלים בתכנים של הכתבים, הם חייבים מערכת שהיא ידידותית, תאפשר להם לעבור את כל הפלואו של העבודה מיצירת הכתבה ועד פרסום הוצאה לאור, מבלי שהם יצטרכו להתמודד כהוא זה עם משהו שנראה כמו קוד חשוף.
אני מניח שזה לא היה פשוט להבריט אותה. לעשות אותה ימין
שמאל. מי שידע על זה, זה המפתחים. חברת הפיתוח של וויינט היא ריל קומרס, חברה מצוינת. עשו עבודה נהדרת לאורך השנים. זו עבודה של קרוב לתשע שנים, עבודה נמשכת של עברות גרסות של וינייט. לחלוטין לא טריוויאלי, מאוד מורכב. צריך לזכור שזו גם מערכת קניינית, לא פתוחה, אין לה תיעוד חופשי. אתה מן הסתם צריך להיות בקשר כל הזמן עם החברה כדי למצוא את הפתרון.
על PHP?
לדעתי לא, לדעתי זה לפני זה, זה אני לא...
זה משהו מאוד ישן, ולדעתי מערכת מאוד...
אסמבלר.
מאוד ישנה, או נולדה כמאוד ישנה, בטח אם החברה היא חיה והמערכת חיה, אז
בגלל שאנחנו צריכים להתאים את המערכת לעברית, אנחנו תמיד נמצאים גרסות מאחורה, כמה גרסות מאחורה. אני יודע שבגרסות החדשות של הוויניית הם הולכים לכיוון פתוח יותר, לפתוח את המערכת APIs למיניהם. אני מאמין שזו הדרך שכל ה-CMS'ים בעולם להיפתח, אפרופו וורדפרס ומערכות פתוחות שהופכות להיות הרבה יותר משוכללות. אין ברירה אלא להיות פתוח בעולם כזה שבו אתה...
כן, זה נראה כאילו בסופו של דבר כולם מתנגזים אותו, כלומר, וודפרס התחילה כמערכת לבלוגים, וניית התחילה כמערכת לניהול תוכן, ובסופו של דבר הם הגיעו ביחד לאותו מקום, כנראה.
נכון, אם אנחנו סתים שנייה לוורדפרס, מהיכרות בסיסית עם וורדפרס 2.8, אני מאוד מתרשם מהדרך שעושה וורדפרס במשך השנים. לדעתי זה הופך להיות מערכת ניהול תוכן שהיא מצוינת אפילו לעסקים בינוניים, לארגונים בסדר גודל ממוצע. אני לא יודע מה מבחינת ה-load balance שלה לארגונים ממש גדולים. אני לא יודע אם ארגון כמו וויינט, שיש לו 900 אלף עד מיליון גולשים ביום, באמת יכול להתבסס על וינייט למשל. אבל מבחינת מראה, אנחנו רואים כבר אתרים מבוססי וינייט שהם כבר לא מזכירים בלוג. מבחינה הזאת הם עשו דרך.
מבוססי וורדפרס.
כן, כן. מבוססי וורדפרס.
כן. שווה להזכיר עוד מערכת שמגיעה פחות או יותר, שנולדה לפחות באותו תחום, זה ג'אנגו, שזו מערכת שנולדה בעיתון, אחד מהעיתונים ארצות הברית. אבל היא ממש מערכת קוד. כלומר, זה לא מערכת ניהול תוכן. זה שפה ו...
כן.
פריימוורק שלם, שנכתב בפייתון, אבל המטרה העיקרית שלו, במקור, הייתה לספק את צורכי העיתון.
אני מסכים איתך, ואני גם נתקלתי באיזה מפגש במפתח שסיפר לי, אתה חייב לראות את ג'אנגו. והוא שלח לי לינקים, והלינקים האלה מאוד באוריינטציה לפיתוח, אז אני מודה שאני לא כל כך היה לי תמריץ להיכנס ולקרוא בדיוק את ה... אבל...
כן, אז זה ממש מיועד למפתחים, אבל ממש האוריינטציה של המערכת היא כתיבה לעיתון, אונליין, אבל היום עושים את הכל. כלומר, היום זה...
כן.
מתאים כל דבר, כבר שהקלטנו בעבר פודקאסט וחצי בנושא.
אני יכול... כן, אני יכול לציין כמה חסרונות שיש לוויניאט שהיום אתה לא כל כך מבין איך אפשר בלעדיהם, אבל למשל העובדה היא שבוויניאט כרגע, ברגע שנוצר לך דף, לא נוצר לך פיד RSS אוטומטי. היום זה דבר שאתה רוצה את זה כנקודת פתיחה. ובאחות ניהול תוכן חדשות, וכבר נתקלתי בכאלה שנולדו בשנתיים האחרונות, כבר מכניסות בפנים אפשרויות סינדיקציה, שאתה מצפה לקבל...
כן, אבל זה יותר מהעולם של... הגיע מהעולם של הבלוגים שצמחו אחרי הווב, תו אחרי ה...
נכון, נכון.
והיורלים...
יורלים...
לא כל כך נקיים.
לא סלאגים, לא טאגים, שלא לדבר על העובדה שאם אתה רוצה סלאג בעברית, זאת אומרת, אתה רוצה לתת את ynet.coil/tarbutz/inet, סיפור קשה מאוד. לא טריוויאלי בכלל.
אז יש עבודת פיתוח מעניינת, גם בתוכן וגם בתוכנה.
נכון.
אבל אולי אני רוצה את ההזדמנות שאתה פה, כדי לנצל את מה שאתה באמת טוב בו, אולי גם בזה אתה טוב, אבל לפחות ממה שמתרשם הבלוג שלך, פרספקטיבה מאוד מעניינת על עולם הטכנולוגיה, ואני חושב שיהיה מעניין לאנשי פיתוח לשמוע מה שהם לא יודעים, או אולי מה שהם פחות אוהבים לשמוע. כלומר, איפה אנחנו, אנשי הפיתוח, טועים בגדול, למה אנחנו עיוורים?
טוב, קודם כל אני לא חושב שבאופן כללי אפשר להגיד שאנשי פיתוח טועים בגדול, כי רובם לא טועים בגדול, רובם נמצאים, הלב שלהם והראש שלהם במקום הנכון. אני מאוד מרגיש קרוב לאנשי פיתוח. במפגשים אני מרגיש הרבה יותר קרוב אליהם מאשר למנכ"לים, סמנכ"לים ואנשים שהעיסוק שלהם הוא יותר פוליטיקה ארגונית. אני מאוד מבין את הצרכים של אנשי פיתוח, את הכיוון שהם הולכים אליו ואת ה... ואני גם מתחבר אליהם ברמת הפתרונות, זאת אומרת, אני מציע להם, או כשהם מציעים לי פתרונות שהם לרוב מאוד מאוד מסתדרים עם כיוון המחשבה שלי. למרות זאת, אני לא כותב קוד, אני לא קורא קוד, אני רק חי את זה ברמה כזאת שאני לא צריך הרבה בשביל להבין על מה הם מדברים, או ההפך. אני חושב שאחת הבעיות של מפתחים זה לא להבין את חוויית המשתמש. לעתים קרובות מפתח פותר בעיה או מפתחת או מנתח מערכות לצורך העניין, מציע פתרונות שהם הגיוניים מאוד ברמת הקוד, זאת אומרת, הם פותרים את הבעיה עבורו, הם יוצרים בעיה חדשה ומסובכת יותר עבורו משתמש. הם לא כל כך מבינים את הפלואו שמשתמש עושה במהלך הגלישה שלו, או העובדה שהפתרון שהם מציעים קולע את המשתמש לאיזה סוג של דיסאורנטציה. אני מסתכל על הדברים יותר מבחינת של חוויית המשתמש. איך אני כמשתמש פשוט, לא אני אישית, אלא מישהו שאני יוצר תרחיש בראש שלי של משתמש פשוט שאמור להיכנס לאתר ולהשתמש בו, איך הוא אמור להשתמש באתר?
אז איך רוכשים את המיומנות הזאת של להסתכל מהעיניים של המשתמש? אתה בהכרח חושב שזה משהו שמפתחים צריכים לעשות? אולי זה יותר נכון להפריד?
אני לא בטוח שהם צריכים לעשות את זה בכלל. אני חושב שמאוד יכול להיות שזה בסדר גמור שכל אחד יעשה את העבודה שלו. כל עוד למפתח יש את האינפוט של מאפיין, של מנהל חוויית משתמש, או יש מגוון עצום של תפקידים כאלה, אנחנו בישראל ואין תקציב לשום דבר, אבל בחול, אם אתה בארצות הברית, באתרים הגדולים, תתחיל לראות את מגוון התפקידים שיש סביב הנושא הזה של ממשקים, אתה רואה שיש מישהו שכל התפקיד שלו זה להיות אמון על חוויית המשתמש, יש מנהלי UI, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, ועם כל עוד יש את הסיור מוחות הנכון, וכל אחד נותן את האינפוט שלו, יש גם גבול ליכולות הפיתוח. לפעמים אני מקבל דרישות בנוסח של אני רוצה כותרת שהיא גם תהיה דינמית וכתבה שהיא גם תראה ככה וגם אחרת וגם אתה יודע, כל מיני דרישות שבסופו של דבר יכול להיות שאתה יכול לומר שהכל אפשרי, אבל ברגע שאתה צריך להקדיש זמן פיתוח בלתי סביר בפיצ'רים קטנים, אז זה פוגע לך גם time to market. זה גם פוגע לך באיזשהו מקום בחידות של הממשק. אתה כן רוצה שאתר תוכן יראה מסוים. אתה לא רוצה שהוא כל יום משתנה במובן כזה.
אבל לפעמים הדרישות, הם הדרישות לא נכונות.
כן, ולפעמים גם לא מבינים עד כמה זה מורכב מתחת למחסה. זאת אומרת, רוצים שאתה בכל יום תשנה משהו. כשבפועל זה אומר עבודת פיתוח מאוד מורכבת. כלומר, לפעמים לי כמנהל UI, האינטרס שלי זה אלא האינטרס של המפתח. אני לא רוצה שישנו כל יום. לפעמים אומרים לנו, כן, אנחנו רוצים שפעם אחת זה יראה ככה, פעם אחת אחרת, וזה די משגע את המפתחים, ובאמת, לפעמים, אני גם אומר, זה טוב מאוד שאתר רץ כברת דרך מסוימת במראה מסוים, אתר, ממשק, אפליקציה, זה לא חשוב. גם עבור המשתמש, אתה לא רוצה שלזיז לו את הגבינה כל יום.
לפעמים יש מפתחים זה מצב ההפוך, שהם מאוד רוצים להזיז את הגבינה, ויש את המפתחים שתמיד רוצים לכתוב הכל מחדש, ולעבור בשפה אחרת.
כל מה שיש פה זה דרק, אנחנו חייבים לזרוק את הכל מחדש.
זה, ואז אתה שואל את המפתח הזה, כמה זמן ייקח לכתוב מחדש? שבועיים. ואתה בא אליו עם איזה פיצ'ר קטן, תעשה לי את הכותרת בפונט, זה לא, זה המון, זה היה 4 חודשים פיתוח לפחות. אז ככה יש הרבה מאוד מהסנטימנט של המפתח בכמה הוא מאוהב בפיצ'ר שנתת לו לפתח כדי להגיד את הערכת זמנים הנכונה.
זה עלית על נקודה מאוד נכונה לדעתי. אני חושב שהעניין הזה של זמני פיתוח ארוכים זה איזשהו נוסחה סודית של מפתחים כדי לא לעשות דברים.
כן, אמר פעם ג'ול ספולסקי שמנהל צריך להיות, לא צריך להיות כמו טכני, הוא צריך רק להיות מספיק טכני כדי לדעת מתי מבלשתים אותו.
זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. עכשיו, אני מודה שאני לא תמיד יכול לחמת זמן פיתוח של פיצ'ר מסוים, אבל אני כן יודע לשאול את השאלות כדי לקבל תשובות שיתנו לי כלים כדי לדעת בוודאות מאוד קרובה שזה באמת ככה או לא ככה. אני חושב שמפתחים לא עושים את זה כדי, כי הם רמאים או שקרנים. ואני חושב שרובם לא עושים את זה גם, דרך אגב. אני חושב שזה לא תשובות שהם נותנים, זה תשובות שנותנים אנשים שאחראים עליהם. ולפעמים גם הם לא יודעים. זאת אומרת, לפעמים נותנים תאריך שהוא מאוד רחוק, כי הם יודעים שבתוך התאריך הזה יש כבר QA, ויש מן הסתם ה-QA עוד איזה 100 משימות, והם כבר מחשבים, הם לא לוקחים את הפיתוח הזה סטנדלון, אלא כבר נותנים לך זמן שקשור, קשר שיר לסרות הפיתוחים האחרים שנמצאים בקנה. אז כשאומרים לך, אתה רוצה פיצ'ר פשוט, זה יהיה מוכן מאוד חצי שנה, הם לא אומרים שהסיבה לזמן הפיתוח הארוך זה בגלל שהפיצ'ר הזה כשלעצמו, אלא בגלל שהוא נכנס לתור מסוים. נכנס לתור של פיתוח, נכנס לתור של QA, ובסופו של דבר הם אומרים, אם אתה מציב את הפיתוח הזה במקום 40 ברשימה, אז תקבל אותו אחרי ש-39...
כן, בדרך כלל על המנהל או מנהל המוצר לקבוע את הפריוריטי. אם הפיצ'ר הוא מאוד דחוף, אז הוא דוחף פיצ'רים אחרים החוצה, או אחורה בתור.
נכון, אבל איכשהו בארגון גדול אתה תמיד מנסה לג'נגל בין הרבה משימות בו זמנית, ואין רק משימה אחת שהיא החשובה, אלא מן הסתם יש לך 20-30 משימות שכולן חשובות באותה מידה, והאתגר שעומד בפני מנהלי פרויקטים ומנהלי פיתוח הוא ממש לא פשוט, אז זה אני יכול כן. ממש להגיד לסרטם.
בדגדג לך לפעמים בידיים להיכנס פנימה, לחפור, לכתוב קוד, לעשות דברים כאלה?
האמת שלא. אני יודע עד כמה זה דורש מקצוענות מצד של כותבי הקוד, ואני חושב שהיום יותר מתמיד מאוד ברור שאתה לא יכול להיות טוב בכל דבר. זאת אומרת, אם אתה נמצא ברמת המקרו של לפקח על משימות, של לראות לאן דברים הולכים, זה משימה בפני עצמה. זה דורש, רק בשביל לעבוד, לעבור על הפיד RSS ולדעת מה קורה היום בעולם, זה עבודה full time job. עכשיו, אם בנוסף לזה הייתי גם צריך להיכנס לנבחי קוד מסוים ולהבין בשפה מסוים, והיום אני יודע שזה גם שילוב של יכולות. יש אנשים שעושים רק PHP, יש אנשים שעושים רק WordPress, יש אנשים... אתה כבר מתחיל להתמקצע בתוך כתיבת הקוד.
בעולם ה-PHP יש התמקצויות.
למשל, יש אנשים שעושים רק אפליקציות לאייפון היום.
נכון. אבל אני חושב שההפך הוא נכון. כלומר, אנשי תוכנה כן אוהבים לדחוף את הידיים שלהם לעבודת ה-UI. לא תמצא מפתח אחד שלא יהיו לו חמש דעות על איך צריך לראות אתר הזה, ואיך צריך, איפה צריך להיות הכפתור וכו'. ולפעמים זה טוב, כי כמה שיותר פידבק זה יותר טוב, אבל לפעמים זה גם קצת ככה, אני מניח בעיקר לך, מפריע בעבודה היומיומית.
כן, אבל אני חייב להגיד שאנחנו נכנסים היום לתקופה יותר מקצועית של מבדקי UI. שלא עולים לך מאות אלפים, בעבר זה היה באמת מאוד מורכב. היום יש לך כלים, אני מדבר כבר ממש על מכשור, שמאפשר לך להציב משתמש מול אתר ולקבל את האינפוטים הנכונים שיעזרו לך לקבל את ההחלטות.
אני מקבל ה-iTracker?
iTracker יש גם את טובי, שעכשיו מביאים לארץ, ועוד כלים כאלה שממש לא יקרים, והם עוזרים לך. אני כאחראי UI, אני חש שיש לי לעתים קרובות אינטואיציה שהיא לא הוליסטית. זאת אומרת, אני לא חושב שככה בא לי, אלא היא מבוססת על שנים שהתנסויות עם ממשק, ולכן המון פעמים כשאני אומר, המיקום שבחרת, זה לא נכון לדחוף את הפיצ'ר הזה לתחתית האתר, מן הסתם חוק 80-20 חל, גם על אתר הזה כמו אתרים אחרים, כלומר 80% מהאנשים הם מגיעים למעלה, הם צופים באתר בגלילה הראשונה, בפולד ראשון, 20% יגיע למקום לתחתית האתר, ולכן אם הפיצ'ר הזה שאתה דחפת לשם קריטי עבורך, ממש זאת תהיה טעות. אבל מצד שני גם אומרים לי לפעמים, איך אתה יודע? אני חושב בדיוק ההפך. יש את הדיאלוגים האלה, ואני שמח שהיום אני יכול להשתמש בכלים כדי שיוכלו לחזק את התחושה שלי מבחינה אמפירית, זה כבר קיים. אז גם אני מעדיף להשתמש בבדיקות כאלה שמאוד עוזרות, ואולי גם אני טועה. אולי אני חושב שפיצ'ר מסוים צריך להיות באזור מסוים, ובדיקה תעזור לי להבין שאני כל כך טעיתי, כי זה לא שם, זה לא צריך להיות שם.
אז באמת כשמפתחים UI כזה של עיתון, מה עם העיתון, כבר נכון, של אתר תוכן, מה עם נגיד הפרמטרים החשובים שרוצים לעשות להם אופטימיזציה, איך אתה יודע מתי עיצוב מסוים הוא טוב יותר מעיצוב אחר, מה הם הדברים החשובים ל-Ynet?
אני חושב שנקודת המוצא הכי חשובה באתר כמו Ynet וגם באתרים אחרים זה שמרנות, ואני אומר את זה דווקא ממקום של חדשנות, זאת אומרת אני אוהב חדשנות ואני עוקב אחרי כל ה...
וכותב.
כן, ואוקיי, אני מאוד אוהב את המעבדות של דיג ואת הגוגל לאבס, ואני מאוד פריק של חידושים, אבל כשאני ניגש לאתר תוכן כמו Ynet, אני מודע לזה שיש כמות עצומה של אנשים שהחוויית וויב שלהם היא שונה לחלוטין. הם נמצאים מבחינה הזאת שנות דור מאחורינו. הם ממש נמצאים באינטרנט של שנות ה-90, ואני לא אומר את זה לגנותם. אני אומר את זה כי ככה הם חווים את האינטרנט, אתה רוצה להכניס איזה פיצ'ר סטייל אג'קס ריל טיים וויב אפרופו טוויטר, אפרופו פרנד פיד, אם תהפוך את כל Ynet לריל טיים פרנד פיד מחר, אנשים יברחו לך מאתר. יכול להיות שהזמן הנכון לעשות את זה, הוא בעוד שנתיים, הוא בעוד שלוש שנים, כשהאבולוציה של וויב תגיע לרמה כזאת, שאנשים כבר ידברו את השפה, כרגע הם לא מדברים את השפה. אז אני אומר, כאילו, הדבר הכי חשוב בוויינט זה לא לקלקל את מה שעובד. ומה שעובד זה היררכיה מסוימת של תוכן, זה העובדה שיש לך כותרת ראשית, זה העובדה שיש לך חלוקה מאוד ברורה של ערוצים, זה העובדה שהממשק נקי, בעבר הוא היה נקי, היום הוא מצערי הרבה יותר מבולגן בפרסומות ומסרים שיווקיים, אבל אתה גם צריך להכניס הרבה כסף, אין מה לעשות, אני לא עיוור לזה, אבל אני אומר, כאילו, וויינט עדיין הוא אתר מאוד מאוד ברור מבחינת ממשק. יש עוד כמה אתרים כאלה, נגיד NRG, הוא אתר מאוד מאוד, אתה יכול להגיד עליו שהוא לא מספיק מלהיב או מעניין, אבל NRG הוא אתר מאוד ברור לאנשים כמו דודה שלי, אנשים מהשורה, אנשים שהיקף השימוש שלהם בווב הוא לא עולה על חצי שעה ביום. זה מבחינתם אימייל ווואלה מייל או ג'ימייל וקצת וויינט וקצת וואלה וקצת נאנה, שזה צריכים להודות על האמת רוב האנשים שגולשים בארץ. מבחינתם אתר כמו וויינט צריך פשוט לעשות את מה שהוא עושה עכשיו פלוס להכניס בו קצת פיצ'רים חדשניים בשוליים, לא לגרום לשים דיסרונטציה. אני חושב שאחת הדוגמאות הקלאסיות מה לא לעשות זה נאנה 10. ננה 10 אמרו, בואו נכניס חדשנות ברמה כזאת שאנשים לא יכירו את האתר יותר, נשנה את זה לגמרי. אז אני חושב שגם את זה אפשר לעשות בדרך כלל מסוימת. הדרך שנבחרה לננה 10 היא דרך שבסופו של דבר יצרה משבר, חוללה משבר שלקח להם הרבה מאוד זמן לליטוש השמיים.
כן.
הייתה
לי שאלה בראש. כן.
אני
חושב ככה ליישב את הדיסוננס שיש לי בראש. מצד אחד, כמו שאמרתי, אני קורא לי להב שחור עם הרשת, ואני יודע שאת טכנולוגיסט ואתה עוד חידושים וכו'. מצד שני, אתה עובד באתר שהוא האימא של המיינסטרים, ואתה נטיף לשמפניות.
כן.
ואני תוהה כאילו איך בן אדם כזה מסתדר במקצוע כזה.
קודם כל, אני לא מטיף לשמרנות, ואני גם חייב להגיד שאני יוצא מוויינט עכשיו. אני יוצא מוויינט גם כדי לחולל חדשנות במקומות אחרים שהרבה יותר קל לעשות חדשנות בהם. אני חושב שאני לא מטיף לשמרנות, אלא אני אומר, מצד אחד, אתר חדשות או אתר תכנים כמו וויינט לא חייב להיות בחוד החזית של פיתוחים ממשקים. זה לא יהיה נכון לו. מצד שני, אתה רואה אתרי תוכן שמרנים או אתרי חדשות שמרנים כמו ניו יורק טיימס או MSNBC, שהם כן מחוללים את החדשנות הזאת בקטנות, בפיצ'רים קטנים. אני חושב שב...
אז נכון, נגיד, שוויינט הגיע עם אתרי לוויין, ששם הם יעשו את הניסויים שלהם ולאט לאט ככה ירגילו את ה...
אני מאוד בעד, ואני מאוד מאוד אשמח אם הם יעשו את זה. אני חייב לציין שכמנהל פיתוח תוכן של וויינט, זה לא שאני מחר יכול להגיד, זהו, נוסיף עוד 20 מפתחים ונעשה הכל. אני רוצה שזה יקרה, אבל גוף כמו וויינט הוא גוף שמנוהל בתקציב מסוים. ומי שאמון על האסטרטגיה של האתר זה גם מנכ״ל האתר וגם עורך האתר, והם מתוך שיקולים לגיטימיים לגמרי צריכים להגיד לעצמם, אנחנו צריכים לקיים מערכת של 200 או 150 אנשי תוכן ולשלם מזכורת לעיתונאים ולשלם מזכורת למוכרי מודעות ולאנשי שיווק ולפה ולשם, ומתוך זה אנחנו מקצים תקציב מסוים לפיתוח. עכשיו גם הם צריכים לקבל החלטות שהן לא פשוטות. אני לא שם את עצמי במקום שלהם. אני, מטבע הדברים, במקום שבו אני נמצא, אני תמיד אומר פיתוח, פיתוח, פיתוח. תנו לי עוד מפתחים ואני אעשה איתם דברים נהדרים. אבל המציאות היא כזו שאנחנו נמצאים בישראל ובתקופה כלכלית מאוד קשה. וכשאתה אוונגליסט של חדשנות ואתה אומר לגופים כאלה, לנהלים כאלה, אני רוצה לחולל מהפכה, כי אני חושב שהוא חדשנות כזאת היא טובה, זה קייס מאוד קשה להוכיח. כלומר לך, תשמע, יש לך אתר שמביא טראפיק, הוא מביא גולשים, והוא מצליח. למה אני צריך לחולל פיצ'רים חדשניים שבסופו של דבר כמות המשתמשים בהם היא קטנה מאוד? אז אני צריך להגיד במקרה הזה, כי בסופו של דבר, מתוך החדשנות הזאת, יצא הדבר הבא עבורך. כי אתר לא צריך, לא יכול לקפוא על שמונה.
הם יכולים להאמין לך, והם יכולים גם לא להאמין לך.
נכון.
לא, אבל זה... יש חברות משני הסוגים, יש חברות שהן עושות את מה שהן עושות טוב, ונשארות שם, והן מרוויחות אחלה. יש כאלה שהן מעדיפות לקחת את הסיכונים שלהם, ויחדש למרות שהן מצליחות.
אבל אני חושב שאובר טיים, במיוחד במקומות, במיוחד בזמנים שהטכנולוגיה ממש מקבלת קפיצה, וגדל דור חדש של אנשים שכבר יודעים לאכול את הטכנולוגיה האחרת, והם מתחילים להיות המיינסטרים, אז אם אתה לא דואג לאיזה משהו בצד, וגל אמר קודם, יכול להיות שבעוד שנתיים זה יהיה מתאים, אם לא יהיה לך משהו כזה שגדל בצד, אתה לא תדע מתי זה מתאים, אוקיי? ואתה תישאר כפול השמרים עד שיום אחד יקום ומתחרה ויקח את הכל.
אני מאוד מסכים. אני חושב שחדשנות היא בלתי נמנעת, היא אפילו צורך באינטרנט. כי אני חושב שאתרי אינטרנט הם, או ישויות אינטרנט, שהיום אתר זה כבר לא אתר, זה גם שלוחות, זה סינדיקציה, זה פלטפורמות נוספות שאתה פועל בהן. זה צורך שאי אפשר להתעלם ממנו. אם אתה לא תהיה חדשן, בסופו של דבר אתה לא תהיה. כי אתר זה גוף שחי ודינמי, הוא חייב להשתנות כי הקהל שלך משתנה. כך למשל את פייסבוק, אני הסתכלתי קצת על נתונים בגוגל, יש מישהו שלח לי את ה... לא הכרתי את האזור של הגוגל אד פלנר, זה כלי שהוא מיועד למפתחים, סליחה, למפרסמים, כדי שידעו לאן הם רוצים לפלח את המודעות שלהם, אז יש שם את אחוז החדירה או חשיפה של פייסבוק בארץ, זה מדהים, זה מגיע לאיזה 40% בארץ. אתר שלא הכיר אותו בישראל רק לפני שנתיים.
זה מדהים איך כאילו היה לנו חבר לפני איזה כמה, אולי 10 שנים, אני לא זוכר כמה, ומה קרה מזה, כלום, סיפור
שנדבר. נכון. נכון, השורה התחתונה שלי זה שפייסבוק, לפני 3 שנים, היית מציג פייסבוק לישראלים, היו אומרים לך מה זה האתר הזה ומה אתה רוצה ממני. ועובדה שיש מיליון ישראלים מחזיקים חשבון בפייסבוק, יש שם פרסום בעברית, לא רע, הבנתי שהוא מצליח. ועובדה היא שהנה, חדשנות עובדת, גם בארץ. וצריכים להודות על האמת, האינטרנט בארץ הוא מפגר. הוא מפגר, אתה רואה את זה באתרים הגדולים. אתה רואה אותנו לעומת חול.
למרות שלישראלים יצא שם של early adapters מאוד מותים.
נכון, ותראה את הקהילת ווב 2.0 של הגיקים הטכנולוגיים בעברית, הם לחלוטין משתמשים באתרים בחול, הם כבר לא נמצאים כאן. אני חושב שזה חבל, אני חושב שזה חבל שאין לנו אתרים יותר חדשניים בארץ. אני חושב שבסופו של דבר אין לנו ברירה אלא לחדש גם בארץ. זה לא יכול להיות שיש לנו רק סטארט-אפים מצוינים ואתרי ווב 2.0 וכל מיני כלים שאנחנו מפתחים לחול, אבל הסצנה המקומית היא מאוד דלה.
אז אוקיי, אבל זה לא בעיה קלאסית של פשוט גודל שוק, שיש מעט מאוד אנשים שקוראים עברית באינטרנט, אז זה פשוט כנראה לא משתלם לפתח פוצ'רים לזנב הארוך?
אני לא בטוח, כי אני קראתי ידיעה אתמול ששום שישראל במקום 7 בחדירת אינטרנט בעולם. זה כבר יותר מ4.5 מיליון, זה כבר מתקרב ל5 מיליון אנשים, ושיעור חדירה יוצא דופן. עכשיו, אני חושב שאני לא בא מתחום השיווק או בתחום המסחר, אבל ברגע שיש לך כמות כזאת של גולשים, יכול להיות שאתה לא ממצא את השוק, יכול להיות שאתה יכול לעשות איתם עוד דברים. אני לא חושב שזה בהכרח, יכול להיות שאם אתה רוצה לפתוח בלוג שהוא בנישה מאוד מסוימת ו... אין את הקהל הזה בארץ, ויותר נכון לעשות אותו באנגלית, כי יש לך הרבה יותר לונג טייל, אולי, אבל יש הרבה מאוד הזדמנויות שבתחושה שלי הם לא מוצו בארץ.
כך שאנשים מאזינים לפודקאסטים בעברית.
מסקרן אותי לשמוע אם זה לא סוד, מה הצעד הגדול הבא שלך?
אני עומד להיות פרויקטור, מנהל פרויקטים ועצמאי ויזם, ואני עדיין בונה את השלב הבא, אבל בגדול הרעיון הוא גם להיות מעורב בפרויקטים מעניינים מבחינת ניהול הפרויקט וליווי הפרויקט, וגם מבחינת אפיון, וגם מבחינת לתת אינסייטים שלי, וגם מבחינת ליזום. יש לי לפחות איזה 2 סטארט-אפונים או רעיונות, או היום קוראים לזה טייני סרוויסס, שאני רוצה לקדם. את כל זה אני עושה במקביל. בעיקר אני רוצה שיהיה לי מעניין, ואני חייב להודות שמאז שהודעתי שאני עוזב את וויינט, מאוד מאוד מעניין לי מבחינת דברים שאני נחשף אליהם.
כל שצריך זה לדבר, לא צריך לעשות.
מה?
כל שצריך זה להודיע, מספיק לדבר, לא צריך לעשות.
יכול להיות.
אולי קצת נדבר על בלוגינג. כמו שהזכרנו, יש לך בלוג מצליח לדעתי ומאוד מעניין, גם אני כותב, גם אורי כותב. מה מניע אותך לעשות את זה? לוקח המון זמן, זה נורא קשה. אני צריך לחשוב על משהו חדש ומעניין, לבדוק שמישהו אחר אולי לא כותב את זה קודם, ואם הוא כתב את זה לא סופר אותך. איך מספיקים? למה עושים את זה בכלל?
אני חושב שבלוגינג זה גם באיזשהו מקום משיק או מקביל לעיתונות. ועיתונות זה משהו שאם אין לך את הג'וק הזה, אז אין לך טעם לעשות. אם זה בעיתונות, אז כתבים מדיניים, פליליים, ביטחוניים, צריכים לעבוד בשעות לא שעות. להתעורר בטלפונים ב-2-3 לפנות בוקר לפעמים, כי משהו קרה. לעבוד מסביב לשעון, לדבר עם אנשים שהם לא תמיד נחמדים. והכל בשביל משכורת שהיא לא תמיד מצדיקה את זה. אז אני חושב שבלוגינג זה מאוד קרוב לזה. זה ג'וק שקיים. בצד השלילי זה גרפומניה, בצד החיובי זה צורך להתבטא, ואני מאוד מקווה שאצלי זה יותר לכיוון של הצורך להתבטא ופחות בשביל גרפומניה, אבל מבחינתי זה איזשהו צורך שאני לא יכול להתגבר עליו. זה, אני רואה משהו ואני אומר, וואו, זה חייב פוסט, או אני חייב להתייחס לזה וזה. באיזשהו מקום כבר מומנטום שמחיה את עצמו. אני מודה שבהתחלה זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה כשאתה מתחיל לכתוב, ואתה מרגיש כמו פוסט נכתב בסייבר ספייס, ואף אחד לא קורא אותו, האם הוא נכתב, זאת אומרת, אותו עצם בים.
עצם אפל בים.
זה מאוד מאוד קשה לצלוח את השלב הזה, שבו אתה צריך בכלל ליצור לעצמך את הקהל. מבחינתי, גם אם זה עובדה של אני הייתי מוכר גם קודם והייתי עורך ערוץ מחשבים של וויינט, עד שהגעתי למצב שבו הבלוג שלי נקרא על ידי כל התעשייה, או אני מקבל אינפוטים מאנשים שאני מאוד מעריך את דעתם, עבר זמן. זה לפחות שנה וחצי, שנתיים לטפח את הבלוג. בשנה וחצי, שנתיים אלה אתה חייב את האורך רוח, אתה חייב את האמונה שזה הרוב, 80-90% מהבלוגרים, לפי הנתונים שאני קורא, בכלל לא שורדים. ומי ששורד, אני חושב שזה איזשהו אבולוציה, או איזשהו דרוויניזם שהוא הוכחי, מי ששורד, זה אומר שהוא צריך להיות שם. זה אומר שהוא, שגם הוא צובר את הקהל, וגם יש לו את מה שצריך בשביל להיות שם.
שיש משהו בבלוגינג, שככל שאתה כותב יותר, ככה יקראו אותך יותר, ואם יש לך את הצורך הזה לכתוב, אז כאילו, לא, כבר לא אכפת לך מי קורה ומה קורה. אתה כותב וכבר הקהל מגיע. הקהל מגיע, אנשים רואים.
כן, אני חושב שזה מדהים, כי מצד אחד בארץ אין באמת long tail. מצד שני, ברגע שאתה עושה משהו נישתי, מצליח, הוא מגיע לכולם. זאת אומרת, אני גיליתי את הכוח של בלוג שלי רק לפני שנה. העובדה שבעקבות פוסטים אני מקבל תגובות מאנשים מהתעשייה, וזה לא וויינט, וזה לא איזה אתר שנקרא על ידי מיליון אנשים ביום. בכל זאת, אני עם פוסט אחד מגיע לכל מקום. אני לא מפספס. וזה כוח עצום. ויכול להיות שדווקא אם היינו במרחב שהוא long tail, כמו האינטרנט באנגלית, היה לי הרבה יותר קשה, כי הייתי מתחרה בזירה שהיא הרבה יותר תובנית ומלאה תחרות.
כן, אולי זה אופי ישראלי, שככה עושה סירקולציה מאוד מהירה לתכנים. אתה קראת מישהו עם אצל חבר שלו וכולי, ויש ככה סירקולציה מאוד מהירה, ואז זה מגיע לך, בזמן שאם זה בעולם הרחב, יכול להיות שזה לא יגיע למספר יותר גדול של אנשים, אבל הריכוז, האחוזים שקרובים אליכם, הוא הרבה יותר נמוכים.
יכול להיות. אני חושב שאולי המשפט הנכון זה ש... עוד משפט נכון זה שבארץ מספר הקוראים מבחינה אבסולוטית לא גדול, נדבר על קוראים של בלוגים, אבל ההשפעה שלהם היא מאוד גדולה. נדבר מבחינת מי קורא אותך, מאשר זה לא, אוקיי, זה לא 300 אלף אנשים, אבל זה יכול להיות 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 אנשים מהתעשייה, וזה מה שאתה צריך, אתה לא באמת צריך להגיע להמונים. מבחינתי גם הבדל מאוד מעניין זה שלאורך זמן העדפתי לכתוב לבלוג מאשר לכתוב לוויינט. עכשיו, מבחינה סטטיסטית, כשאני כותב טור לוויינט, הטור הזה עשוי להיות נקרא, כולל לוגטייל, על די 20-30 עד 40 אלף יוניקים. זה כמויות מדהימות. מצד שני, אני מקווה שם תגובות בנוסח של מה אתה רוצה מהחיים שלנו, ומה אתה מקשקש, ומה פה ומה שם. זה כמו לעמוד במרכז עזריאלי, ולהתחיל לדבר לאנשים, לעומת להיות
בכזה... אז תראו את הסרטון על הטוויטר בעולם האמיתי, על זה שהולך בצורה.
כן, כן, פחות או יותר. כאילו זה, בבלוג אני מאוד ממוקד, אני יודע בדיוק מי הקהל שלי, אני גם לא צריך להיות, לפשט כל מושג, ובוויינט זה פשוט כתיבה בסגנון אחר.
זאת סיבה אומרת שגם אין לנו הייד פארקים בארץ. כאילו אנשים שעומדים על משהו...
בארץ כל פארק הוא...
אני חושב שהבדל מאוד חשוב זה שבאמת בוויינט המון פעמים מנסים להיות לעומתיים, זאת אומרת, מקטרגים על מה שאתה כותב. כל דבר זה, אתה לא מבין כלום ואני מבין הכל. אתה לא יודע כלום ואני יודע הכל.
אחד שיודע.
כן, זה רמת שיח שנורא קשה לי איתה. לא קשה לי מבחינת טוקבקים, כי אני כבר מכיר טוקבקים שנים ואני לא מתרגש מהם. אלא קשה לי עם העובדה שאנחנו לא יכולים במקרים רבים לפתח שום דיון פורה. כי זה הופך להיות קרב של צעקות. ובבלוג שלי, אני מאוד שמח שזה אחרת. זאת אומרת, יש פליימרים ויש אנשים, ואני נותן להם בראש, כי אני חושב שצריך לתת לאנשים כאלה בראש. אם הם באים ברמה של להעליב או התקפה אישית, אני חושב שאנשים כאלה כן צריכים לחטוף. אבל אם מישהו בא ונותן לי ביקורת מנומקת, למה הוא חושב שאחרת, והוא נותן את זה, אני מאוד שמח להיכנס איתו לדיון הזה.
יש את התוכנית הטלוויזיונית ששכחתי משמה, שככה תמיד מביאה תגובות
מנולוגים.
מה קורה? מה קורה?
כן. זהו, אז אני טועה, האם זה עושה טוב במצב, או שזה רק ככה מקצין אותו לרעה?
התוכנית טלוויזיה?
כן, כלומר, עצם זה שהם מביאים תגובות חריגות מכתבות.
לא, אבל אתה לא תשמע שם אחד שיודע.
לא, זה בדרך כלל כאלה של אחד שיודע, או כל מיני אנונימים. זה בדרך כלל דברים שהם, אתה יודע, משעשיים, אבל לא תמיד לעניין או עמוקים במיוחד.
תראה, אני חושב שאין ברירה אלא להיכנס בסופו של דבר לאיזשהו מדרג איכות בתוך טוקבקים. ואם עקבתם אחרי הפיצ'רים החדשים שהכנסנו לטוקבקים של וויינט לפני כמה חודשים, זה בדיוק הולך לכיוון הזה. אנחנו הכנסנו פיצ'רים שמאפשרים לך לקבל רק את הטוקבקים שקיבלו ציון גבוה, ורק את הטוקבקים שעוררו דיון. אני חושב שבסופו של דבר, כמות הטוקבקים היא כזו שאנשים כבר אין להם שום היררכיה בתוך זה. ובסופו של דבר, אם זה נשאר ברמה הזאת, אנשים, הרבה מהם, מעדיפים לא לקרוא בכלל. ואם אתה מתחיל להציע לאנשים, בואו, תקראו רק את הטוקבקים שאנשים אהבו, עשו כבר את הסלקציה בשבילכם, אז זה האופן שבו הם ירצו לקרוא טוקבקים.
יש מנגנון דומה בהערות של יוטיוב, הערות הספוטים.
נכון.
ששם באמת יש הרבה מאוד
זמן. נכון.
אבל יש...
בניגוד לוויינט, שזה... וויינט זה רק תגובות איכותיות.
אבל באמת, היא שיטה של דירוגים, הם הצליחו להציף את הטובים יותר למעלה. עדיין יש שם זבל, אבל זה בנהלה מהר.
נכון.
הדברים איכותיים שורדים יותר.
נכון. אז בוויינט עשינו שלב ראשון של לעשות פילוחים לפי טוקבקים איכותיים. שלב הבא יהיה להציע לאנשים לבחור את הדיפולט שלהם. שאני רוצה בתגובות, בכתבות, רק לקרוא את התגובות האיכותיות, אל תציג לי את הכל. זה הדיפולט שלי. זה השלב הבא, זה להציע לאנשים את האפשרות הזאת, לקבוע את זה כחלק מההגדרות האישיות שלהם.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.
מציעים את הזמן.
היה מאוד מעניין.
קצת יותר, אבל כרגיל, היה מאוד מעניין. אז אני מקווה שנשתמע שוב, ואני מתוכל, נשים חדשים.
אני בטוח.
תודה.